היוטיוברים, תוכניתם של אוריה כספי ועמית אל חדיף.
כולכם מכירים את יוטיוב, מפלצת הסרטונים של האינטרנט. כל כך הרבה תוכן שאנחנו כבר לא יודעים מה לראות. בכל דקה עולות לאתר 300 שעות של חומר חדש. 300 שעות של חומר. 5 מיליארד סרטונים נצפים בו מדי יום. אז בתוך העולם האינסופי הזה, איך גורמים לאנשים לצפות דווקא בך? בפודקאסט הזה נפגוש את האנשים שהפכו את היוטיוב למקצוע. זה הדיי ג'וב שלהם. הם קוראים לעצמם יוטיוברים. הם מצלמים, עורכים, מביימים וכותבים את התסריט. הם ילדים, נערים, זקנים, זה לא באמת חשוב. כל אחד יכול להיות יוטיובר. אבל החבר'ה שתשמעו כאן הם אלו שיודעים לגרום לכם לעצור לרגע ולצפות דווקא בסרטון שלהם. אז מי היוטיוברים הישראלים ששווה להכיר? היום בפרק, הזוג המלכותי של הסצנה בארץ, אנשי טופ גיק.
זה דולר חול, הידוע בעברית בשם כסדית.
שלום חבר'ה, מה בקופסה ספשייל?
זאת קופסה מלאה בחול.
שלום חבר'ה.
זה פרפר. מקווים שנהנתם, נתראה בפעם הבאה.
שלום חבר'ה. אם זיהיתם את המקור של השלום חבר'ה, אז מעולה. ואם לא, כנראה שאתם ממש לא בעניינים. אלו הם טופ גיק. צמד היוטיוברים קרין ונמרוד אלדה שהקימו בשנת 2012 את הערוץ המצליח טופ גיק. זה קרה כשהיוטיוב עוד היה בחיתוליו בישראל, אבל מאז הם כבר צברו מעל 100 מיליון צפיות ומעל 200 אלף סאבים, מנויים קבועים לערוץ. למרות שמדובר בזוג הורים עם ילדים, כמעט לא תשמעו שם מילה אחת על הורות נכונה. אם אתם על טופ גיק, כנראה שאתם יותר בקטע גיקי של משחקי מחשב, טכנולוגיה, מדע, צרכנות והרבה כיף. ומה שאני הכי אוהבת, דברים שלמדתי היום. אז איפה פוגשים אנשים מהמרחב הווירטואלי? נסענו לבית האמיתי שלהם. הוא מדובר בבית משוגע. אחרי ים טלפונים והודעות, הצלחנו למצוא מועד מתאים לפגישה. הגענו אליהם הביתה ביום סופר חורפי בתל אביב, מתרגשים ולחוצים, ואז נפתחה הדלת ונעמד מולנו נמרוד, עם כוס קפה של פוקימון ביד וחיוך רחב ומרגיע. כשהתיישבנו לדבר, עמית אמר לי,
תקשיבי, איזה בית יש להם? כמה צבעים, משחקים?
הסתכלתי מסביב והרגשתי שאני נמצאת בתוך פרק של אנבוקסינג במיוחד בשבילי. טוב, הגזמתי קצת. מאחורי השם טופ גיק נמצאת זוגיות אמיתית ונאמנה. לא רק לתוכן שהם מייצרים ביחד, אלא גם אחת כלפי השנייה. וגם כלפי המשפחה שהקימו יחד.
אני יכולה להגיד שכשאני פתחתי את הערוץ לנמרוד, אז אותי בעיקר הטרידה השאלה האם הזוגיות הזאת תחזיק מעמד. כי היינו ביחד 3 חודשים. ואז פתחנו,
פתחנו ערוץ ביוטיוב. פתאום התחייבות כזאת.
אז אם היו אומרים לי ש6.5 שנים אחרי אני עדיין אעשה יוטיוב, שלא דבר על נשואה פלוס 2, אז הייתי אומרת, אוקיי.
אנחנו גם עובדים ביחד וגם גרים ביחד, וגם אני חושב שאנחנו, כמה זמן אנחנו ביחד? 7 שנים? ויש לנו פזם של זוג שחי ביחד 20 שנה, כי אנחנו,
כן, ככה זה מרגיש עם העבודה. בדרך כלל
אנשים הולכים לעבודה וחוזרים.
שזה נשמע רע כשאתה אומר 20 שנה, כי ישנים במיטות נפרדות או משהו.
לא,
אבל זה מגיע מתאים, כי כל אחד מנסה מצד אחד לשמור על ה, על המקום שלו ועל הזהות שלו גם בתור יוצר, ומצד שני צריך להתבודד עם הרבה מאוד דברים מסביב, כמו דדליינים שצריך אם עובדים עם לקוחות, ונמרוד הוא איש נורא קריאטיבי, אז הוא צריך להגיד לו מה לעשות לפעמים, כי הוא כאילו יכול לשבת לשחק, ואם אני לא עוצרת אותו הוא פשוט משחק. וזה ביזנס, כאילו זה התחיל כתחביב.
משחק ומצלם.
אבל אתה לא תמיד משחק ומצלם. עדיין של כל החיכוכים האלה שהם בעיקר קשורים לעסק, אבל עשינו לעצמנו כלל אחד מאוד מאוד חשוב וברור, שכשהילדים מגיעים הביתה, אחרי הגן, אלא אם כן אין לנו ברירה, אנחנו איתם. אנחנו לא מתעסקים בעבודה.
כן, עבודה בצד, סיימנו
עבודה, את העבודה. סיימנו ב-4:30 את העבודה, אלא אם כן יש לנו צילומים או כל מיני עניינים שאנחנו צריכים לעשות בחוץ.
אז כמו שאתם מבינים, נמרוד תמיד היה בחור עם עכבר ומקלדת מחוברים ליד. כילד הוא בטח חלם להיות גיבור על ולא יוטיובר. אבל האמת, זה לא שהוא השתנה, העולם השתנה.
אני בתור ילד אהבתי קומיקס ואהבתי מחשבים ואהבתי טכנולוגיה ואהבתי זה, והייתי נורא נורא נחשב תכנון, וזה היה נורא לא מקובל, וזה היה מאוד, לא יודע.
זה עדיין קצת לא מקובל, תלוי איפה אתה גר, אבל
היום כאילו אתה הולך לקולנוע, ופתאום הכל זה גיבורי על וסטאר וורס ופנטזיה וכאלה, כל מיני דברים שאני גדלתי עליהם. אז גם הקהל השתנה, אני חושב.
זה נכון. היום גיקים הם המיינסטרים, והיום גם ילדים יכולים להיות כוכבי רשת. קרין ונמרוד מספרים על המקום של הילדים שלהם בערוץ.
הם שם.
הם גדלו איתנו, הם גדלו איתנו, גדלו עם הערוץ, אז רוב הצופים הוותיקים שלנו מכירים אותם מהשנייה שהם נולדו בערך.
אנחנו לא מסתירים אותם, אבל אנחנו גם לא דוחפים אותם.
לא דוחפים אותם בכוח, ובטח לא, תמיד אומרים לנו, למה אתה לא פותחים, נגיד, למייק, הילד הגדול שלנו, ערוץ ביוטיוב? שהדבר האחרון שאני רוצה שהוא יעשה זה שיהיה לו ערוץ ביוטיוב.
מלא לקחת אחריות על שני ילדים. אבל מה קורה כשיש לך 200 אלף ילדים ששוטים בצמה כל מילה שיוצאת לך מהפה? איך אומר ספיידרמן? עם כוח גדול מגיעה אחריות גדולה.
זה צריך לקחת בחשבון כשכל מי שרוצה להיות יוצר היום ביוטיוב חייב לזכור שיש קהל שמקשיב לך וצופה בך.
ויש לך השפעה.
ואם זה אתה צריך, כן. אתה לא באמת מבין את גודל האחריות שיש לך בתור יוצר שיש לו קשר ישיר לקהל. עד שאתה מגיע ליוטיוב, כי זה לא כמו להיות סתם שחקן שעכשיו תפסו אותו מהשן, את פפראצי תפס אותו מהשן והוא כוכב בערוץ הילדים. זה כאילו לא אותו הדבר. פה יש לך את הקשר הישיר ממש של הצופה, והוא יכול להגיב בזמן אמת לכל מה שאתה עושה.
פה אתה מצלם, מעלה, מקבל בזמן אמת, איך שזה עולה, מתחילות לזרום תגובות, ואם עשית איזה פשלה בסרטון, אז ישר יגידו לך ותדע, זה, אני מת על זה, זה החלק שאני בתכלס הכי אוהב בעבודה, שזה אתה מעלה את התוכן ואתה מקבל פידבק באותו רגע.
לטוב ולרע.
לטוב ולרע, כן.
למרות שלשמחתי אני יכולה לסבור באמת על כף יד אחת תכנים שאלינו וזכו לבאז שלילי נקרא להם ככה.
אז יש אינטראקציה בין הצופים לבין היוצרים, אבל גם מסתבר בין הצופים לבין עצמם. דמיינו שולחן ארוחת ערב באשדוד, עידו מגיש חביתה קרה, ולא שואל את הבנים שלו איך היה בבית הספר, אלא איזה דברים למדתם היום ביוטיוב.
הילדים שלי יום אחד אמרו לי, אבא תראה, יש פה ערוץ יוטיוב שנקרא טופ גיק. דברים שלמדתי היום, משהו בסגנון הזה, ואחר כך עברנו לטופ גיק 2, שיש שם את כל ההמלצות על המשחקים, ובמקביל קנינו פלייסטיישן, וככה זה התחיל. נגיד שולחים לי בוואטסאפ סרטון ואומרים לי אבא תסתכל על הסרטון הזה, כלומר הם מפנים אותי אל הסרטונים שהם רוצים שאני אראה. וממש אני חושב שכל המשחקים שקנינו בשנתיים האחרונות לצורך העניין היו בעקבות המלצות, ממש, אבל ממש כולם. זה שאם בטופקיק נתנו עליו ביקורת טובה, שווה זה, תודה, שווה את הכסף שלי.
מהמלצות לקנייה הבאה זה הפך לקבוצת מעריצים קטנה משלהם שמדי שנה מגיעה בהתלהבות למפגשים עם קרין ונמרוד. והם מספרים איך זה מרגיש מהצד שלהם.
גם כשאנחנו פוגשים משפחות במפגשים שלנו, שהם מגיעים ביחד, יש את הדוגמה של המשפחה, משפחה גיקית שמגיעה לכל ההקרנות סטאר וורס שלנו, באים עם קוספליי, וכאילו עם הילדים שלהם, כולם לבושים, כל אחד בדמות אחרת, זה החיבור. אני שמחה שוב, אני אומרת, זה בגלל הגיל שלנו, אז שני הצדדים מרגישים מאוד נוח לצפות בנו, ולא מרגישים מגוחכים לראות ילד בן 15, כי אנחנו מדברים בגובה העיניים לכולם. אז
זה העניין של יצירת תוכן משפחתי.
אני מאוד מעריך את מה שהם עושים. אני מאוד מאוד מעריך את מה שהם עושים, כי יש מעט מאוד אנשים שמצליחים לייצר תוכן שידבר לפער גילאים כל כך גדול, כלומר היכולת לדבר בגובה העיניים אל אנשים בני 40-50 לצורך העניין, ומצד שני אל חבר'ה בני 6-7-8, אני יודע, 12-13, וואו, זה על גבול הבלתי אפשרי, והיכולת כן לגשר על הפער הזה היום, סוג של קסם.
הקסם הזה לא קורה סתם, אלא בזכות היכולת המופלאה של טופקיק למזג בין עולמות. איתי אריאל, הבן של עידו, מדבר על זה מהצד שלו.
אני חושב לערוץ של טופ גיק שזה ערוץ טוב. זה ערוץ שגם ילדים וגם מבוגרים יכולים להתחבר אליו, והוא עושה המון דברים כאילו של כיף, משחקי וידאו. ככה הם יכולים לעלות יותר ביחד, ההורים והילדים, בלראות סרטונים ביחד. טופגיק זה כמו להישאר בבית זה, וליהנות מדברים שאתה לא עושה, אבל ליהנות. זה כאילו לעשות כיף בתוך הבית.
עידו הבין שכדי להיות בעניינים, צריך ללכת לכנס יוטיוברים לפגוש מקרוב את הגיבורים החדשים.
אתה אומר, אוקיי, אני מבין מה קורה בארץ, אני מבין פחות או יותר מה קורה. ואז אתה מגלה תרבות שלמה שלא, לא הייתי מודע אליה. אז הלכתי קצת, למדתי את העניין, אני כבר מבין מי זה מי, אבל שוב, רק כדי לתקשר עם הילדים שלי ולהבין איך לדבר איתם.
שורה התחתונה, הסוד של טופגיק הוא לייצר תוכן מיוחד ולהיות נאמנים ליצירה שלהם. זה לא מובן מאליו, כי יש כאלו שבשביל כסף אולי החליטו לוותר.
היה לי הכי קל לומר כן לכל הצעה מסחרית ושמגיעה אלינו, כי אני צריכה לשלם לפרנס שני ילדים. אבל אני חושבת שהאינטגריטי המקצועי שלנו הרבה יותר חשוב לנו, ואנחנו מוצאים דרכים יצירתיות אחרות להתפרנס מסביב. בסופו של דבר, לאורך זמן, אם אתה בונה נכון את מה שאתה עושה, אז כסף בא,
נכון.
כסף הולך, כי אתה צריך להיות נורא נורא נאמן לעצמך, ויש הרבה דוגמאות של יוצרים שהם פשוט מוכרים את עצמם, מוכרים את הערוץ שלהם, כל מפרסם שיכול להביא לי כסף. אני אגב לא מאשימה אותם, כי לפעמים זה תלוי בסוכן שלהם, או תלוי בזה שהם צעירים, ואומייגאד הציעו לי כסף, אז למה שאני לא אקח אותו? אבל לאורך זמן זה פוגע בך. מצד שני, לא בטוח שכל הנורא פופולריים היום, בעוד 5 שנים, ימשיכו לעשות יוטיוב.
בנוסף לנאמנות ליצירה, כדי להמשיך לבלוט ולגרום לנו להיכנס לעוד סרטון, צריך לייצר תוכן חדש ומעניין כל הזמן. ולאורך זמן, איך עושים את זה?
היום הרבה אנשים פותחים ערוץ יוטיוב בכוונה של אני אהיה גדול, ויהיה לי מלא סאבים, ויהיה לי זה, ואני אהיה מפורסם. וכשאנחנו התחלנו, לא ממש היה פה יוטיוב בארץ, לא היה קהילה ישראלית, לא היה שום דבר.
כן, צריך לזכור שזה 6.5 שנים אחורה בערך.
זה מקום לאנשים יצירתיים, אין מה לעשות. הרבה אנשים, בגלל זה הרבה אנשים פותחים ערוץ וסוגרים אותו נורא מהר, כי די נגמרים להם הרעיונות מאוד מאוד מהר.
אני חושבת שהנקודה היא גם, אם אתה כבר יוצר ביוטיוב, אז אתה יוצר למען היצירה. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא חשבנו מה הסרטון שיביא לנו הכי הרבה צפיות והכי הרבה כסף. ואנחנו שם, כי אנחנו מעלים תכנים שמעניינים אותנו. ברור שאנחנו מתפרנסים וזה חשוב לנו. אני חושבת שלאורך זמן יש סיבה שערוץ, וזה לא רק אנחנו אגב, זה כל הערוצים החלוצים שנמצאים שכבר כאילו כמה שנים טובות, שמתעסקים באמת ביצירה ועדיין לצאת להעניק לתת כמה שיותר תוכן טוב, זה מה שנקרא גורם לך להיות יציב לאורך זמן. זאת קריירה, ככה בונים קריירה, ולא עוד ערוץ שבזכותו אני אתפרסם ויקחו אותי לתפקיד בכפולה.
וככה בונים גם קהל נאמן שיודע שהוא מקבל תוכן טוב באופן קבוע.
אז כדי לחדש ולבנות קהל הם יורים לכל הכיוונים, אבל יש רק דבר אחד שהם לא משחררים ממנו.
תעשה תוכן לעצמך ותאמין שיש עוד אנשים שרוצים לשמוע את אותו תוכן.
וצריך לקחת בחשבון שבגלל שהערוץ שלנו מתעסק בכל כך הרבה נושאים, אז
כן,
לא כולם אוהבים את אותו הדבר. יש אנשים שנרשמו רע בגלל דברים שלמדתי היום למשל, ויש אנשים שנרשמו רע בגלל הקולנוע, ויש אנשים שמעניין אותם טכנולוגיה, ויש אנשים שמעניין אותם האנבוקסים שאנחנו עושים. כן. אז יש כאלה שצופים בהכל, שהם ה-hardcore fans מה שנקרא, ויש כאלה שמענה אותם משהו מאוד מסוים, אז
יש גם הרבה כאלה שעניין אותם רק גיימינג, והם כל הזמן ביקשו שנעשה עוד גיימינג, עוד גיימינג, אז פתחנו ערוץ
טופ
בנפרד, כדי
כן.
שזה לא ישתלט על הערוץ הראשי.
אבל העיקרון שבאמת מלווה אותנו כל הזמן, זה שנייצר את התכנים ושיצפו במה שהם רוצים.
עם 3 ערוצי יוטיוב וסרטונים מגניבים בכל הצבעים, הם הפכו לכוכבים גדולים. אבל כל אחד מאנשי טופקיק מקבל את זה אחרת.
אני כאילו מקבל את זה בהבנה ואהבה וחיבוק. כי יוצרים אותנו המון.
לא, עכשיו אתה הופך את זה לכאילו אני לא, אבל
לא, עוצרים אותנו הרבה ברוך, מה שממש לא ציפינו שיקרה, אבל כמעט, על בסיס יומיומי, זאת אומרת, כמעט כל פעם שאנחנו יוצאים לרחוב, אז מישהו מזהה אותנו, ואפשר סלפי וכזה ופה ושם. אני חושב שאני טיפה יותר סבלני לזה.
אתה פשוט. קצת יותר סבלני. אני מודע שעם השנים זה נהיה לי קצת יותר ויותר מעיק במובן מסוים, כי זה לפעמים תופס אותך בסיטואציות שהן לא הכי נעימות.
זה נורא זוי מצד אחד, כי שוב, כי אם אתה הולך נניח לטלוויזיה, לתוכנית ריאליטי או משהו כזה, אתה יוצא מנקודת הנחה שאם באמת תזכה להצלחה, זה מה שזה מביא איתו. ואצלנו רק רצינו ליצור תכנים ליוטיוב, שהאמת שלא חשבתי שילדים בכלל התחברו אליהם, כל מיני נושאים גיקים וקצת נוסטלגיים, ודברים שאנחנו גדלנו ואהבנו תמיד, ואיכשהו זה כן תפס, זה בהחלט הזוי שאתה הולך בעיקר לפסטיבלים וכאלה, של נהר של ילדים.
אני בעד בבלוג שלנו. אני חייבת לצלם. שלום.
וואו, כמה אנרגיות יש במפגש מעריצים. בסה או סבבה?
במיוחד בכנסים גדולים שיש לך כאילו מיטאפ כזה מאוד מאוד גדול, אז אתה חוזר כאילו overwhelmed, אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה בעברית overwhelmed, כאילו, אבל ממש, זה לא פשוט.
זה לוקח המון אנרגיה.
זה לוקח המון אנרגיה, כי אתה צריך להיות נחמד לכל אחד, ואם אנשים באים במיוחד, הם קונים כרטיס בשביל להצלם איתך, אז אתה צריך להיות נחמד ולהצלם. אני זוכרת את המפגש המעריצים הראשון שעשינו, אני לא זוכרת איזה סרט זה היה, אני זוכרת שסיימנו, הצלמנו עם 600 איש, ב-Yes Planet כזה, סלפי 1, 2, 3, 4 כזה, אחד מכל צד.
כן.
הזוי.
כל כך הרבה ילדים שחולמים לפגוש אותם. ים של אהבה והרצה שהרימו את טופגיק להיות אחד הערוצים המדוברים ביותר ביוטיוב. ואם נגדיר צ'יק צ'ק, ערוץ מצליח.
אז אני אוהבת להגיד ערוץ מוצלח ופחות מצליח, כי בעיניי זה הרבה יותר חשוב להיות מוצלח, אפרופו הכרה. או שיש לך את זה או שאין לך את זה. כן, זה קצת כמו להיות שחקן או להיות זמר. ברור שיש גם כאלה שאין להם כישרון ומצליחים, אבל שוב, זה בעיני המתבונן. יש, או שיש לך את זה או שאין לך את זה, ולצערי הרב, ברוב המקרים, לרוב האנשים אין את זה, והם נכנסים גם ליוטיוב מהסיבות הלא תמיד נכונות, ולפעמים יש גם הפתעות. הפתעות טובות.
בסופו של דבר, בין אם אתה עושה גיימינג או ולוגינג או ביוטי או לא משנה מה, הדבר שאתה מוכר בערוץ זה את עצמך.
את עצמך, נכון.
ואם יש לך אישיות מספיק מעניינת ואנשים רוצים לשמוע מה יש לך להגיד ומרגישים בנוח איתך, אז הסיכויים שלך להצלחה הם יותר גדולים, וכמובן שנכנס פה גם עניין של מזל ותזמון וכאלה, ויכול להיות שאם היום היינו מתחילים את הערוץ שלנו, אולי לא היינו מגיעים לאיזושהי הצלחה, כי זה לגמרי עניין של תזמון. אין סוד להצלחה. זה בדיוק חלק מהעניין של כל הקורסים האלה שמנסים למכור. ככה תהיה יוטיובר מצליח בעשרה שיעורים. לא עובד. אם לא. הייתה נוסחה להצלחה, כולם היו משתמשים בה וכולם היו מצליחים.
גם מה זה הצלחה? איך אתה מגדיר הצלחה ביוטיוב? זה גם שאלה שהיא חצי פילוסופית.
אז זה נוסחה להצלחה. אבל אם אתם אנשי תוכן יצירתיים ויש לכם את התחום שאתם טובים בו והוא בוער בכם, שימו לב, ככה תהיו היוטיוברים הבאים.
שואלים אותי, מה צריך לעשות כדי לפתוח ערוץ יוטיוב? אז קודם כל, תעשה. קודם כל תתחיל, תעשה סרטונים, תבדוק מה אתה רוצה לעשות בכלל שיהיה לך. תעשה תוכן, תפתח ערוץ, תיצור את התוכן שאתה היית רוצה לראות, תהיה נאמן לעצמך ואל תספור סאבים אף פעם, כי אם
כן,
אתה
אל תיכנס למקום, אז תיכנס לשם היצירה, לשם האמירה, אל תשכפל את עצמך והצופים הגיעו,
נכון.
ולזכור תמיד שזה בסדר גם לא להגיע ל-100,000 רשומים, וכל נקודה קפיצה בדרך הזאת היא משמעותית. אנחנו היינו מאושרים שיהיה לנו 100 רשומים,
כן,
את השנה הראשונה שלנו ביוטיוב סגרנו עם 5,000 רישומים, וזה היה כאילו וואו, ואז זה נחשב הרבה. היום יש כאלה שעושים את זה ככה, כאילו,
כן,
ממצמצים, ואז יש להם 5,000 רישומים. אני חושבת שאנחנו נתעסק בתוכן שהוא טיפה אחר, או אולי לקהל קצת אחר, אני לא יודעת אם טופ גיק יישאר כמו שהוא.
אנחנו מאמינים
נמרוד מבחינתו יכול אחרי. להמשיך כן. לשחק משחקים עד גיל 60, אבל
אם לא הפסקתי עד עכשיו אני לא מתכוון להפסיק. כן.
אני חושבת שיוטיוב נמצא באיזשהו C כרגע, ואם הוא לא יעשה כל מיני שינויים אז הפלטפורמה הבאה כבר בדרך. יש יוצרים שעוברים כבר לכל מיני מקומות אחרים, אני מאמינה שנהיה בפלטפורמות נוספות או שנהיה גלגול אחר של טופ גיק.
תמיד ניצור תוכן, אני מתאר.
תמיד ניצור תוכן, כן. אולי, אני לא יודעת אם זה יהיה רק בשבילנו, יכול להיות שזה יהיה גם בשביל אחרים, כי יצא לנו להתנסות גם בזה. ואני אגיד, אני אסכם ואני אומר שאני היום בת 41 על האיסטר. לא בטוחה שבא לי בגיל 45 להיות יוטיוברית.
אי אפשר לדעת, כמו שיוטיוב פתאום קם ואף אחד לא יוכל לצפות אותו לפני שהוא קם, אז יקום פתאום אינסטאבוק, או לא יודע, איזשהו משהו מוזר אחר.
אינסטאבוק.
זה מה שיצא לי.
שם.
איזשהו, את זה אנחנו צריכים לפתוח.
אני חושבת שכולנו בעיקר מחכים לפלטפורמה הגדולה הבאה שתהיה המתחרה, הגדולה של יוטיוב ותיתן לה פייט טוב.
ולפני שמסיימים, היינו חייבים לבדוק מה מקור השם.
הייתי יושב בבית ורואה מלא טופ גיר, למרות שלא מעניין אותי מכוניות בכלל. ולא הבנתי למה אני כל כך אוהב את התכונית הזאת אם אני לא אוהב מכוניות, ואז התחלתי לפרק את זה ככה במוח של התסריטאי שלי, של מה כן הופך את זה למעניין, ולמה אני רואה משהו שהנושא שלו לא בהכרח מעניין אותי, אבל זה מועבר בצורה שכן מעניינת אותי, וזה הרעיון, לקחת את הנושאים שמעניינים אותנו, שאז חשבנו שאף אחד לא התעניין בהם, סופר-הירוז ושטויות כאלה, וכן לתת לזה איזשהו טוויסט, ככה שגם אנשים שזה לא מעניין אותם, כן ירצו עדיין לראות את זה.
וטופגיק היה פיילוט לטלוויזיה.
כן, עשיתי את זה בהתחלה כפיילוט לטלוויזיה, שקשל בצורה נוראית, בעיקר בגלל הטלוויזיה ואיך שהכל מתנהל שם. וזהו, ואז כשהכרתי את קרין, אז היא אמרה, למה שלא תעשה את הפיילוט הזה ליוטיוב? ואמרתי,
במילים אחרות, הכל אשמתי.
הכל אשמתה, ובזכותה.
וככה היה. טופגיק הפכו לחלק ניכר מתוכן היוטיוב הישראלי. היום תוכלו למצוא גם בחנויות הספרים את הספר המבוסס על הסדרה המצליחה, דברים שלמדתי היום, שאנשי טופגיק לקחו צעד אחד קדימה, או בעצם, אולי אחורה. ועכשיו, עזבו הכל. תשכחו כל מה שידעתם על יוטיוב. עצמו את העיניים ויזכרו באהבה הראשונה שלכם, בסרטון הראשון. יחזו בהרגשה הזו, זה הרגע שלכם. פרגנו לעצמכם ופיתחו את הראש. יחזו את המצלמה, לחצו על כפתור ההקלטה, ועכשיו כל מה שנותר לעשות הוא לבחור איך להתחיל את הסרטון שלכם. הנה חמישה טיפים שאנחנו למדנו היום. היה נאמן לעצמך ולאהבה שלך. תהיה מקורי ואל תעתיק. לא להתרגש ממתחרים, תמיד תצלם לרוחב. ובסוף, אל תשכח ללחוץ על כפתור ההקלטה. מקווים שנהניתם, נתראה בפעם הבאה.